אנחנו נמשיך את ההפטרה לפרשת נשוא, שנמצא בספר שופטים פרק י' ג'. הגענו לפסוק י'. קראנו בפסוקים הקודמים, כשהמלאך התגלה לאשתו של מנוח, ומנוח מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יגיע פעם נוספת, ואכן זה מה שקרה, שהמלאך הגיע לאשת מנוח פעם נוספת, כשיש את מנוח בשדה ומנוח לא נמצא איתה ביחד. אומר פסוק י', תמהר האישה, אתה רוץ ותגד לאישה, ותאמר אליו, הנה נראה אליי האיש אשר בא ויום אליי. היינו, היא באה במהירות וסיפרה לבעלה שהבן אדם הזה הגיע עוד הפעם, כמו שביקשת, באותו יום שאמרתי לך שהוא הגיע, הוא הגיע עוד הפעם, והוא בעצם רצה להגיד לו, כדי שהוא יגיע מנוח ויראה בעצמו את הדבר. כתוב על הביטוי ותמהר האישה, אחד המפרשים אומר שכל מעשי הצדיקים נעשים במהירות. ותמהר האישה. פסוק י' א', היקום וילך מנוח אחרי אשתו. ויבוא אל האיש ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה? ויאמר, אני. מנוח הולך אחרי אשתו ושואל את אותו בן אדם, האם אתה אותו אחד שגם הגעת בפעם הקודמת? עכשיו, למה הוא שואל את השאלה הזו? כי ככל הנראה, כשהתגלה לאשתו של מנוח, הוא התגלה בצורה שהיא ראתה, היא חשבה שהוא נביא, אבל היא ראתה אותו בדמות מלאך. אבל כשהוא התגלה שמנוח הגיע, הוא ראה כאילו דמות אדם, הוא לא ראה מלאך. אז הוא שואל, אתה אותו אחד שהיה קודם? הגמרא אומרת על הביטוי שכתוב בתחילת הפסוק י' א', ויקום וילך מנוח אחרי אשתו, אומרת הגמרא שמנוח היה עם הארץ. למה? כי כתוב שאדם לא ילך מאחורי אישה, אפילו לא אם יש את איש, ואפילו לא אשתו בשוק. ופה כתוב שמנוח הלך אחרי אשתו. הגמרא דנה בזה, ובסוף הגמרא מגיעה למסקנה שלא חייב לפרש במובן שהלך אחרי הפיזית, אלא הכוונה היא שהלך אחרי ההצעה שלה, אחרי הכיוון, ההכוונה שלה. ובזה אין שום בעיה. אז במילה הגמרא חוזרת בה ואומרת שאי אפשר להוכיח מהביטוי הזה שום דבר. פסוק י' ב', ביום המנוח, אתה יבוא דבריך. מה יהיה משפט הנער ומעשהו? היינו אומר מנוח למלאך, עד עכשיו שמעתי מאשתי שאם סיפרה לי מה אתה אמרת לה. עכשיו יש לי הזדמנות, אני רוצה לשמוע את זה מכלי ראשון, שמוע ממך. ומה הוא רוצה לשמוע עוד? מה יהיה משפט הנער? דהיינו, מה יהיה מוטל על הנער לעשות אחרי שהוא יוולד? מה הוא יצטרך לעשות? ומעשהו ומה האישה צריכה כרגע לנהוג כל ימי ההיריון. פסוק י' ג', ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר. זאת אומרת, בעצם אמרתי, כמו שכל הדברים שאני אמרתי לאישה שהיא צריכה להישמר ולא לאכול, יין, שיחר וכל הדברים האסורים לנזיר, זה מה שהיא צריכה לעשות. הוא מפרט לה, מה הוא אמר לה, פסוק י' ד'. מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושיחר אל תשת, וכל תומה אל תאכל, כל אשר ציוויתיה תשמור. דהיינו, כל דבר שיוצא מהגפן, אם זה חומץ, אם זה יין, אם זה שיחר, או אפילו מים ששרו בהם ענבים, כל זה שהיא לא תאכל מה שאסור לנזיר, וכל דבר שאסור לנזיר, הוא קורא לזה כל תומה, כבר גם לפני זה הוא קרא לזה באותו בידוי, אז שהיא תשמור, זה בעצם מה שהיא צריכה, הוא לא חידש לו והוסיף לו שום דבר חדש מה שהוא אמר קודם. ועדיין מנוח לא קולט שהוא מלאך. הוא עדיין חושב שמדובר בנביא שהגיע. לא מבין שזה מלאך. ואז ויאמר, פסוק ט"ו, ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, נעצרה נא אותך, ונעשה לפניך גדי עזים. אומר לו, בוא נאסוף אותך, תבוא אלינו הביתה, נכין לפניך מאכל משובח, בוא, תבוא, כן, גדי עזים, בוא אלינו הביתה. חשב שזה מבשר ודם. פסוק של זין. היום הוא מלאך אדוני אל מנוח. אם תעצרני, לא אוכל בלחמך. ואם תעשה עולה, לאדוני תעלנה. כי לא ידע מנוח כמלאך אדוני הוא. היינו אומר לו, גם אם תאסף אותי אליך הביתה, אני לא אוכל את האקדיזים שאתה מכין. הוא לא בשר ודם שאוכל. ואם אתה רוצה להקריב קורבן, אז להשם תעלנה, תקריב אותה להשם. זה לא, אתה לא צריך לעכב אותי בגלל זה שאני מבוא אליך. אתה יכול להקריב קורבן להשם, מה אני צריך להיות שם? ומה הסיבה שמנוח ביקש ממנו לבוא? כי לא ידע מנוח כמלאך השם הוא. חשב שזה נביא בשר ודם, הוא לא ידע שזה מלאך. כתוב, יש על זה מדרש מעניין על הפסוק הזה, שהמדרש שואל, למה אצל אברהם אבינו המלאכים כן באו ואכלו, נראו כאוכלים, אז עשו הצגה לפני אברהם אבינו. ופה, מה הבעיה? שיבוא אותו דבר ויעשה כאוכל, למה הוא לא רוצה לבוא? המדרש אומר שזה תלוי מתי. אצל אברהם אבינו הם באו לאכול אצלו לפני שהם בישרו לו את הבשורה. באו כאורחים, באו. אבל פה זה יוצא הפוך. קודם כל, הרי כבר אמר את הבשורה, ואז זה ייראה כאילו הוא לוקח תשלום על הבשורה. זה המלאך לא רצה. וכתוב, מקום אחר כתוב, שאדם שרגיל להביא אורחים כל הזמן, אז המלאך גם מוכן לבוא אליך. אבל כשאתה לא מהטיפוסים האלה שמכניסים כל הזמן אורחים, אז המלאך אומר, אני לא רוצה לבוא אליך. פסוק י' ז'. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, מי שמך? כי יבוא דברך וכיבדנוך. אז מנוח שואל אותו, תגיד לי לכל הפחות, איך קוראים לך? למה חשוב לי לדעת איך קוראים לך? כי יבוא דבריך, אם יבוא אלינו בן אדם, ויתן לנו שליחות בשם שלך, אז וכיבדנוך, אנחנו נכבד אותך ונקיים את השליחות, לפחות שאני יודע מי אתה. אם הוא שיגיד לי משהו בשמך, שאני יודע שזה בשמך, תגיד לי מי אתה. אז פסוק י' ח'. ויאמר לו מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי והוא בלי. היינו, שאתה פשוט אומר, אין לך דרך לדעת מה השם שלי. למה? כי השם של מלאך הוא שם מכוסה. אין למלאך שם. השם של המלאך הוא נקבע לפי השליחות. והוא פלי, פלי מלשון, זה כמו פלא, זה למעלה מתפיסה. אז אין לי שם. זה הפשט של הפסוק. מעניין שהאחידה, אומר שאפשר לקרוא את הפסוק בניחות, הוא אומר ככה. מכיוון שבמקרה הזה המלאך בא הרי לאיזה מטרה? לומר ששמשון צריך להיות נזיר. איך כתוב בלשון בתורה על אדם שמקבל על עצמו נזירות? איש כי יפלי נדר. אז המלאך הזה בא ליצור את העניין הזה, אז והוא פלי, פירושו, קראו לו פלי, זה היה השם שלו עכשיו. דיינו שאל, זה אומר, והוא פלי, עכשיו קוראים לי פלי כי אני באתי לקיים את הכי יפלי נדר. זה השם שלי, זה הפעולה שלי. ועכשיו חוזר חזרה, הרי המלאך הציע לו שיקריב קורבן, אם אתה רוצה להקריב קורבן להשם, תקריב מה אתה רוצה ממני. אז את זה מנוח קיבל ועשה ככה, פסוק י"ט. ויקח מנוח את גדי העיזים ואת המנחה, ויעלה לצור לאדוני. ומפלי לעשות, ומנוח ואשתו רואים. היינו מנוח הכין את הקורבן לשם השם, קורבן עולה להשם. והמלאך עשה פלאות שם, מפליא לעשות. איזה פלאות הוא עשה? הוא הקריב את הקורבן על הצור, אז המלאך הוציא אש מהצור, כדי שהאש תאכל את הקורבן. היינו מנוח אפילו לא הביא אש. הוא הראה להם פשוט מופתים, ומנוח ואשתו רואים, הם עמדו כולם בהשתוממות לראות את הניסים הגדולים האלה. יש כאן שאלה מעניינת שרבי יונתן אייבשיץ שואל, הרי באותו זמן היה כבר איסור להקריב בבמות. אז איך יכול מנוח להקריב קורבן להשם על הצור ולא במקדש? אסור. אז הוא אמר, מכיוון שאנחנו יודעים, גם אליהו הנביא הרי הקריב בהר הכרמל, כשהיה הוראה חד פעמית, לא כהיתר. ברגע שהוא ראה פה את המפליא לעשות, המופתים המיוחדים, אז הוא הבין שכרגע זה כאילו הוראה חד פעמית שאני כרגע יכול לעשות את זה, ולכן הוא הקריב את זה שם. פסוק חף, ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השמיימה, ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח, ומנוח ואשתו רואים, ויפלו על פניהם ארצה. היינו באותו זמן שהלהב עלה ואכל את הקורבן, המלאך עלה בלה ונעלם. ואז מנוח ואשתו שראו שהמלאך נעלם בלהבות, אז הם קלטו, ויותר נכון גם מנוח קלט, שזה בעצם לא היה בשר ודם, זה היה מלאך. ואז שניהם היו כל כך בהשתוממות, ויפלו על בניהם ארצה. פסוק כ"א, ולא יסף עוד מלאך אדוני להיראו אל מנוח ולשתו. אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. אחרי שהמלאך עלה בלהב האש, אז יותר הם לא ראו אותו. ואז מנוח בעצם הבין שזה היה מלאך, זה לא היה נברא רגיל. פסוק כ"ב, מנוח, מה הוא הגיב? הוא אומר, היינו מלאך. אז הוא הגיב, היום המנוח אל אשתו מות נמות, כי אלוהים ראינו. היינו מלאך, אנחנו עכשיו לא נחזיק מעמד, אנחנו נמות מרוב מה שקרה פה עכשיו. אשתו הייתה אישה חכמה, וכל הזמן עונה לו, עונה לו בפיקחות, פסוק כ"ב, פסוק כ"ג. תאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני לעמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הרענו את כל אלה, וכעת לא ישמיענו כזאת. דיינו, אם הקדוש ברוך היה רוצה לעמיתנו, אולי הוא לוקח מאיתנו את הקורבן, הוא לא היה מראה לנו את המחזה, והוא גם לא היה מביא לנו את הבשורה שעתיד להיוולד לנו בן, כי אם הוא ימית אותנו עכשיו, הרי לא יתקיים הנבואה, גם לא ייוולד בן. אז ברור, למה לך לחשוב שהוא רוצה להמית אותנו? ואכן קרה בדיוק מה שהמלאך אמר, התקיימה הבטחה, פסוק כ' ד', ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער ויברכהו אדוני. הגמרא אומרת דברים מאוד נפלאים על שמשון, כתוב אחד הביטויים, שהשם של שמשון כתוב במסכת סוטה, זה שם שהוא על שם הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא נאמר הפסוק, כי שמש הוא מגן, שם אלוקים. זאת אומרת, שמש זה כינוי לקדוש ברוך הוא. קראו לו שמשון, זה בא להראות הגדולה של האדם הזה. פסוק חפה, הפסוק המסיים את ההפטרה, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בין צרעה ובין אשתאול. דהיינו, בקרבו של שמשון התחילה להיות רוח אלוקים, ומה זה לפעמו? לפעמו זה הכוונה היא על פשט, לפעמים. לפעמים היה רוח השם שבא, כשהוא היה במחנה דן, בין העיר צרה ובין העיר אשתאול. הגמרא אומרת רמז נוסף, שהמילה לפעמו זה מלשון פעמון. זה כמו שבפעמון יש בפנים את הזוג שמקשקש בפעמון, רוח השם הייתה מקשקשת לפניו, דהיינו הייתה כל הזמן נמצאת איתו, כמו שהפעמון יש לו כל הזמן את הענבל בתוך הפעמון, זה היה רמז לפעמו. כל פנים, שמשון היה אדם גדול שהושיע את ישראל, כמו שמסופר בהמשך הפסוקים בשופטים.